לקנות דירה בישראל.
חיים מסילת, יושב ראש לשכת השמיים, תודה רבה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב גם לך.
התקופה היא תקופה לא פשוטה לקמעונאות המסורתית, אנחנו מדברים על זה הרבה מאוד כאן בצבע הכסף. הנה רק היום התברר שרשת אופנה נוספת, זברה, נקלעה לקשיים והגישה בקשה להקפאת הליכים. וזברה לא לבד, הרי אנחנו זוכרים את רשתות האופנה כמו הוניגמן ויפו תל אביב ועוד. גם ענף הריהוט מתקשה. מנתונים של חברת BDI קופס עולה כי 10% מהחנויות בענף הריהוט בסכנת קריסה ממש. האם יש עוד ענפים שצריכים להיות מודאגים? שלום, עורכת הדין חיות גרינברג, מתמחה בניהול משברים פיננסיים, ומי שבעצמה ליוותה פירוקים דומים של חברות, שלום לך.
שלום, אחר צהריים טובים.
גם לך, ושלום רם יאולוס, מנכ"ל קבוצת נירם גיטן, שלום גם לך.
שלום יאיר.
נתחיל איתך, עורכת הדין חיות גרינברג, למה זה בעצם קורה? את ליווית לא מעט פירוקים של חברות, זה באמת נופל על הבעלים כרם ביום בהיר, או שזה תהליך שהסוף שלו, בסופו של דבר, כבר מתחיל להיות ברור די בשלבים מוקדמים יותר?
כרם ביום בהיר זה בדרך כלל לא נופל. יש מקרים, והם לדעתי לא משקפים את הרוב, שבהם לקראת סוף שנה או בעקבות אירועים כאלה ואחרים, הבנקים מחליטים לצמצם אשראי, או אם נהגו עד לאותה עת לתת אשראי ולהגדיל מסגרות ולהוסיף מסגרות, אז פתאום הבנק אומר שהוא עד כאן ולא מסכים לתת יותר.
בואו נדבר רגע על הבנקים, בנקודה הזאת אני רוצה רגע לעצור אותך ונסות לחדד כן. משהו. כשבנק מקבל החלטה מול רשת גדולה, רשת של ריהוט, רשת של אופנה, למה הוא עושה את זה? הוא יודע לנבא לאן הולך השוק של אותה רשת?
בדרך כלל בנקים לא יודעים לנבא יותר טוב מאחרים, אבל גם לבנקים יש איזשהו איזון מסוים או ריקוד כזה בין במתח של הסיכונים. מצד אחד לא רוצים להפיל את הלקוח שלהם, מכיוון שהם בהכרח נופלים ביחד איתו, ובזה גם הם גודעים את הפרנסה שלו מהם. כן. אבל מצד שני, הם גם לא רוצים להגדיל מאוד את החשיפה ואת הסיכון, ולכן יש מין דרך ארוכה של הסתכלות ובחינה של מצב ותמורות ושינויים וכל מיני השפעות וגורמים, כמו למשל ספקים של אותו לקוח או לקוחות של אותו לקוח בנקאי, וכל הזמן הבנקים נמצאים בבחינה מתמדת של החשיפה של אותו לקוח שלהם. אבל אני חייבת לומר ש לא אלו הם המקרים הרבים שבהם אנחנו, ששם אנחנו פוגשים את החברות. ובדרך כלל, ברוב המקרים, אנחנו, זה לא אירוע וזה לא משהו מאוד מפתיע. זה בדרך כלל הידרדרות או החמרה שהולכת ומתמשכת ומוסיפה את הסיכון, מגדילה כל הזמן את הסיכון של אותה חברה, עד שאו פוגשת אירוע מסוים, או שפשוט היא כבר מגיעה לאיזשהו אין מוצא. ואז היא פוגשת משבר שהיא לא יכולה להתמודד איתו לבד, אלא נדרשת להליך בנקאי, להליך משפטי, סליחה. כי תבין שכאשר יש לחברת צ'קים שהיא נותנת לספקים שלה, והצ'קים כבר מצויים בידם, והיא מנהלת איתם נניח איזשהו דין ודברים ומבקשת להמתין עם הפקדת הצ'קים כי היא רוצה לדאוג לפירעון שלהם, אז בעצם היא נתונה לאורך הדרך ומגדילה את הסיכון שלה על ידי צדדים שלישים. ואז אם יש אירוע מצד ספק מסוים, משהו לא צפוי, אז זה יכול באופן פתאומי
לטלטל ולערער,
בדיוק, ולסיים שם את המאמצים שלה.
רם יאולוס, נדמה לי שלכולם ברור היום שהאונליין כאן כדי להישאר, אבל הזכרנו קודם את ענף הרהיטים. מי קונה רהיטים באונליין? האם יש קשר למה שאנחנו רואים בענף הריהוט לבין מה שקורה לענף הרהיטים בארץ, או בכלל בעולם?
קודם כל יש קשר מאוד מאוד חזק לאונליין, ואנשים קונים גם רהיטים באונליין, הם גם מזמינים מחול רהיטים. אני חושב שהדוגמה הכי מעניינת שאפשר להסתכל עליה, שאנחנו כבר שמענו עליה לפני בערך שנה, זה איקאה. לא מהדוגמה הישראלית שממשיכה להתנהג כמו שראינו עד היום, אבל איקאה זה אחד הכימונאים יותר מובילים בעולם, עם תפיסה, עם תרבות, עם דרך פעולה ועם מודל מאוד מאוד ברור שיושם בכל העולם, ואיקאה כבר לפני משהו כמו שנה וחצי הודיעה שהם מחליטים לצמצם את האוטלטים הענקיים שלהם מחוץ לערים, להעביר ולפתוח יותר חנויות קטנות יותר במרכזי הערים, ולמכור, ולא תאמין, דרך אליבאבא ואמזון. למה? קודם כל הם מבינים שהלקוחות משנים את הטעמים שלהם, ובמקרה שלהם הם כנראה יוזמים את הפעולה קודם. שתיים, הם מבינים, והם גוף ענק, שלא בהכרח הם יכולים לייצר פתרון משל עצמם בכל אחד מהמרכיבים שהם צריכים מחר בבוקר, וזה לא שאין להם אתר אינטרנט שאתה יכול לקנות בו. יש להם. הם רק מבינים שהלקוחות מחפשים את מה שאנחנו קוראים מרקט פלייס. מרקט פלייס זה ההרכב של זירת המסחר הדיגיטלי, כמו אמזון ואליבאבא, ששם אני אוהב לבקר כי הכל שם, ואני יכול לשוטט ולהשוות ולשמוע את דעתם של אחרים ולראות את המחירים ולקבל הצעות, אבל גם עם החוויה הפיזית שאני יכול לקפוץ בקרבת מקום ולבקר ולראות ולגעת ולחוות. וכמובן את היכולת לקבל את זה הביתה כשאני רוצה. החיבורים האלה כן. הם מה שמייצר את המרקט פלייס, וזו דוגמה למישהו שקרא את התמונה ופעל מספיק מוקדם, ולאו דווקא ניסה לעשות הכל בעצמו.
אז רגע, אני מנסה להבין איך זה קורה ברמה הפרקטית היומיומית של נגיד מתחרה של איקאה. כשיושב בעל רשת של ריהוט וקורא בכותרת ראשית בעיתון כלכלי, את מה שאתה מספר עכשיו, שאיקאה הולכת לצמצם שטחי מסחר ולעבור יותר לאונליין וכו' וכו', הוא מבין שהוא צריך להיערך בהתאם. עכשיו, אם אין לו את היכולת לעשות את זה, נגיד מבחינת עזרים מזומנים, הוא לא יכול עכשיו פתאום להפוך את הרשת שלו למשהו מקוון ועל הרשת, הוא בבעיה גדולה מאוד, זה אולי אפילו עבוד מראש.
קודם כל, במקרים מסוימים, ואנחנו רואים אותם, זה בדיוק ההתייחסות שקדמה לי, זה כבר מאוחר מדי. אבל אם אתה בזמן, ואחד הבעיות הגדולות של ארגונים בימינו זה להבין שהגבינה זזה. ואם היא זזה, אתה לא יכול להמשיך business as usual, כי business as usual כבר לא קיים, אתה צריך לעשות שינוי. עכשיו, אם אתה מבין את זה, אז אתה שואל את עצמך איפה היתרונות היחסיים שלי, איפה לי יש יתרון, ואיפה אני צריך לחבור לאחרים ולבצע יחד איתם תהליך עסקי. זה לא משהו שהמצאנו היום, זה תמיד היה נכון, רק שהיום זה נכון במיוחד, זה לחוץ במיוחד, זה מהיר, התזוזות הן מהירות במיוחד, ומי שלא מסתכל ורואה, אז זה קורה לו. עכשיו, כימונאים יושבים על המון נדלן, או בבעלות או בסחירות. הם מחזיקים המון מלאים, או במצב של תשלומים מאוחרים לספקים שלהם, או שהם ממש קנו את זה, אז הם השקיבו כסף. הם מחזיקים אשראים, הם מחזיקים המון המון גורמי סיכון. הדבר הראשון שהם צריכים לעשות זה לשאול את עצמם איך הם מפחיתים את גורמי הסיכון שלהם, כדי לא להיקלע לעניין. ואם הם יסתכלו על גורמי הסיכון, הם גם יוכלו לשאול את עצמם מי יכול לתת לי מענה במקום. אבל אם מה שאתה רגיל לעשות לאורך כל חייך זה דרך פעולה מסוימת, השינוי הזה הוא מאוד מאוד קשה, ואז אנשים מחכים, אולי מחר יהיה יותר טוב, אבל מחר לא יהיה יותר טוב.
ואז שואלים מי הזיז את הגבינה שלי. אני רוצה לסיום לשאול אותך, עורך דין גרינברג, כשמנהל בנק קורא כותרת כמו אמזון מגיעה לישראל, מגיעה לארץ, זה הרגע שהוא אומר לעצמו, אוקיי, אני צריך עכשיו להקטין את החשיפה שלי לשוק הכימונאי, כי בעוד שנתיים, שלוש, יהיה לשוק הזה, לענף הזה מאוד מאוד קשה בארץ. זה הרגע שמצמצמים אשראי?
אין בזה ממש רגע, מכיוון שאנחנו כל הזמן, אנחנו חיים את השווקים וחיים את התחזיות וחיים את התמורות, כולנו, גם אנחנו עורכי הדין, גם המערכת הבנקאית, וכל השחקנים שעל המגרש, גם הספקים וגם בעלי הקניונים, וכולנו מבינים לאן הולך הסיכון. אז זה לא קורה ביום אחד וגם לא בכותרת אחת, ואני יכולה להגיד לך שכן, אנחנו בתחום שלי ראינו כבר לדעתי למעלה משנה וחצי את הכיוון של הדבר הזה, כי יש כאן מגמה, ואני רוצה באמת להתחבר למה שאמר רם, כאשר היום, כמו שאתה שאלת, אותו יצרן או יבואן או משווק של ריהוט שרואה את מה שקורה את הכותרת של איקאה, ברגע שהוא כבר, הוא קורא אותה, כבר האפשרויות שלו לבוא ולהתאים את עצמו למשמעויות של זה בשוק, כבר כמעט לא קיימת.
זה כבר מאוחר מדי.
מכיוון שזה אומר שהוא צריך להשקיע עלויות, שהוא לא יקבל את התמורה בצידן בזמן קרוב, וזה אומר בהכרח שהוא צריך להמיס על עצמו עוד התחייבויות. אז בשביל זה הוא צריך לפנות לבנקאי ולהסביר לבנקאי שהוא רוצה ממנו להגדיל את... הוא רוצה אותו שותף, הוא אומר לו למעשה, בוא תגדיל את החשיפה שלך ביחד איתי, כי אז אני אדע לעבוד יותר טוב ולהחזיר לך את ההשקעה.
וזה לא משימה פשוטה. עורכת הדין חיות גרינברג, מתמחה בניהול משברים פיננסיים, תודה רבה לך. גם רם יאולוס, מנכ"ל קבוצת נירם גיטן, מומחה לשווקים בהפרעה, תודה רבה גם לך. ערב טוב.
תודה רבה. ערב טוב.
אלו הם הדיווחים.